شوف مسألة تريدون دستري زاي نموذج. خمس شروط من أسر. خمس شروط من المادة. أمر غاف كتينا. ميز غاف كتينا أنا كلو يدي. كما إنني يدي أن تشمو بيهت أو لو. كم كتينا في روشو كتان. לפעמים כשרוצים למצוא דברים עמוקים בתלמוד, הם עושים את זה דרך שם כאילו. אמר רב קטינה, שיט אלפי שני הוו עלמה. העולם מתקיים 6,000 שנה. ואחד חרוב, ואלף אחד הוא יחרב. שנאמר ונשגב השם לבדו ביום ההוא. אביי אמר קרי חרוב ויחרב 2,000 שנה. שנאמר יחיינו מיומיים ביום השלישי יקיבנו ונחיה לפניו. אז מה זה יום? הוא מביא 1,000 שנים. כן, על פי הפסוק, כי 1,000 שנים בעיניך כי יום אתמול כי יעבור. אם כן, יש 2,000 שנה, יש 6,000 שנה של עולם ו-1,000 שנה או 2,000 שנה של חורבן. זאת אומרת שיש פה שיסה כולל של היסטוריה. עכשיו, מיניים לו לרב קטינה דבר הזה שהעולם זה 1,000 שנה אחרי, ואני מבין, כתוב ונשגב השם לבדו ביום ההוא. יום זה 1,000 שנה, אבל מיניים לו 6,000 שנה? זה הוא לא אמר, נכון? וגם השאלה מה זה עלמה, מה זה העולם הזה שמתקיים. יש לך דף, הנה, מישהו עוד רוצה דף? יש פה עוד דפים, יש פה עוד דפים, הנה, יש פה עוד, מישהו רוצה? אף אחד לא רוצה? אתה עושה את זה מטוס, לא? יש לך?
יש פה עוד
דף. טוב, בסדר, זכה, טוב. השאלה מה זה גם העלמה הזה? מה זה אותו עולם שמתקיים 6,000 שנה? ברור שהכוונה של הרב קטינה אינה למסור לנו ידיעה פיזית. כי כדי לדעת תשובות לשאלות בפיזיקה, צריך בשביל זה ללמוד מדע. לא שלמדע יש תמיד תשובות ברורות על כל דבר, אבל זה נושא שהוא ביסודו נושא מדעי. אם כן, לא מובן? מה? לא מצאנו בשום מקום שהתורה מתייחסת למדע. אין שום יחס בין תורה לבין מדע. זה לא הנושא של התורה. בשביל המדע יש אנשי מדע. כמו שלתורה שום שאלה, שום התייחסות לאומנות. יופי או כיאור, זאת שאלה של אומנים. כמו התורה אינה באה להביע עמדות מחוץ לתורה. ברומו של עולם מדע. אבל הם לא נושאים תורניים. מה אתה רוצה להגיד? לא הבנתי את הדבר שלך. כן, איפה ראית? אני אף פעם לא ראיתי שום התייחסות למדע. כל מה? אסטרולוגיה? אסטרולוגיה זה שטויות. אסטרונומיה אתה מתכוון. אסטרונומיה. איפה ראינו שהתורה מדברת על אסטרונומיה? זאת אומרת שהתורה לוקחת חישוב אסטרונומי ועל פיו קובעת הלכה, אבל היא לא קובעת הלכה באסטרונומיה. זאת אומרת, אם תהיה מחלוקת בין חכמי האסטרונומיה לגבי מהלך הכוכבים או לגבי חוקי האסטרופיזיקה, לא נמצא שום עמדה תורנית ביחס לנושא. למשל, יש בגמרא במסכת פסחים שאלה בדף צדיזיין, גם כן כמו פה צדיזיין צדיזיין, שם נשאלת השאלה, יש מחלוקת בין חכמי ישראל לחכמי אומות העולם בדבר מהלך הכוכבים. האם כוכב, האם מזל קבוע וגלגל חוזר, או גלגל קבוע ומזל חוזר? זה בכלל לא משנה מה זה אומר באסטרונומיה, זו מחלוקת באסטרונומיה. מה שברור, שמעניין שמה שהתלמוד אומר בסוף, שניצחו חכמי אומות העולם, ניצחו חכמי אומות העולם את חכמי ישראל. בואו, כך שבענייני מדע, זה ככה מסיק הרמב״ם במורה נבוכים, שבענייני מדע לא נביט אל העומר, אלא אל הראיות. אם הראיה שלך היא ראיה טובה, נקבל, אם לא ראיה טובה, נדחה. זה הכל. תראה, בוודאי שהיא עוסקת. התורה ודאי עוסקת כל הזמן במדע. אז זה סותר מה שאמרתי לפני כן. אז למה אני אומר לך אפילו? כי ראיתי שהתשובה המשונה שלי לא סיפקה אותך, ואתה מבלבל את המוח שלוש, ארבע פעמים. אז אני אנסה תשובה הפוכה, אולי זה כן יספק אותך. כן? בואו, התשובה. התורה, לפי דעתי, אבל אולי לפי דעתך, אלה אחר. לפי מה שאני לימדתי פחות בתשובתי הראשונה, שעוד לא עניינתי אותך. זה שהתורה איננה עוסקת בשאלות מדעיות. אגב, גם הורים שמשכיבים את הילד לישון אינם עוסקים בשאלות מדעיות. למשל, אתה אומר לילד, הגיע הזמן שתלך לישון, תסתכל בחוץ, אפילו השמש שלך לישון. נכון? מה עושה הילד? אבא, קראתי באנציקלופדיה הבריטניקה לנוער שקנית לי, שהשמש לא שותה. מה יענה לו האבא? גם אני ידעתי, בני, גם אני קראתי את הבריטניקה לנוער. אלא לא אמרתי זאת, אלא כדרך משל. ברור? לכן, התורה יכולה להשתמש בנתונים מדעיים המתאימים, התואמים את תמונת העולם המקובלת בזמן נתינתה. ולכן, תשתמש בביטויים האלה. הם לא חייבים להיות ביטויים מדעיים. יש לתורה מטרה אחרת לגמרי. מטרה מוסרית, מטרה של קדושה וכדומה. על גבי זה, אפשר לנסח את הדברים האלה בסגנון התואם את המדע של התקופה שבה הדברים נכתבים, בלי שום קשר לשאלה אם זה אמיתי או לא. לכן, ברור שכשרב קטינה בא לומר לנו שהעולם הוא בן 6,000 שנה, אין כל כוונה כנראה מציבו של רב קטינה למסור לנו ידיעה פיזית, אלא ידיעה מטאפיזית. ראיתי? אז השאלה היא, מהי הידיעה המטאפיזית שהוא מוסר? מה זה העלמה הזה שהוא מדבר עליו? עלמה, בדרך כלל של חז"ל, זה מתאר את העולם ההיסטורי. ההיסטוריה היא בת 6,000 שנה, או יותר נכון, ההיסטוריה שבתוכה אנחנו נתונים היא בת 6,000 שנה. אנחנו במהלך היסטורי אחד כולל, שלוקח לו 6,000 שנה כדי להשלים את עצמו. כן, בבקשה. זה מה שאתה אומר, לאו כולי עלמא דינא גמירא. מה זה כולי עלמא? כל בני אדם, נכון? אמרינן בעלמא, אומרים בעולם, וזה עולם, בין בני אדם. בסדר? אז זה ניתן, כן, בבקשה. לפי הרב קטינה, השאלה, אם צריך להבין, הבנו מה זה הווה עלמא, עוד לא הבנו מה זה חד חרוב, מה זה שחרב העולם. הרי אם הוא לא מתכוון למצוא לנו אידיעות פיזיקליות, אז ודאי שהמושג של חורבן שהוא מדבר עליו איננו חורבן פיזי.
חורבן
מטאפיזי. לא, מטאפיזי. שהרי הוא מביא מה זה ונשגב השם לבדו ביום ההוא. נכון? ככה הוא קורא. אלף שנה שבהם נשגב השם לבדו זה נקרא חורבן.
מה זה לבדו?
לא, מה פתאום? מה זה לבדו? מה אתם רואים שמילה לבדו בעידות? לבדו, כי תמיד הטענה עם עוד אחד. למשל, לא טוב היות האדם לבדו. מה זאת אומרת לבדו? הוא היה הוא ואשתו, נכון? זה נקרא לבדו. כן או לא? לפי חז"ל, זכר ונקבה ברא אותו. אז הוא היה זכר מצד קדימה, נקבה מצד אחור. אז הוא היה שניים, אז הוא היה לבדו. או למשל, ויוותר יעקב לבדו, מה המשך? ויוותר איש אמו, ויירש איש אמו. אז זה נקרא לבדו? אבל הוא לבדו. יש איש אמו. אז הכוונה, כשיש איש אמו, זה נקרא לבדו. מלשון? לבוד. לבוד, חובר. ונשגב השם לבדו, עם האדם. ודאי. אבל תמיד לבדו זה עם עוד אחד ולהוציא מישהו אחר. ולהוציא מישהו אחר. זאת אומרת, ויוותר יעקב לבדו בלי כל אלה שבאו איתו, כלומר, בלי כל המחנה שלו. לא, זה משהו אחר, זה דף אחר. זה דף אחר, זה לא יעזור. כן. כן. ויוותר יעקב לבדו, בלי כל האנשים שבאו איתו, אבל נאבק איש אימו, כיוון שהוא היה לבדו. אז זה נסגר השם לבדו. אז מה זה השם לבדו? בלי מי? בלי אלוהים. נכון? לפי מה שלמד. כי שמש ומגל, השם אלוהים. זוכר את זה? שכמו שכדי להסתכל בשמש אני זקוק למגל, כך כדי להיפגש עם השם אני זקוק לאלוהים. זה בעולם הזה. כלומר, אני מוכרח לחיות עם מסכים. והמסכים האלה הם נפלאים. הם מייצבים את עולמו של האדם. בזכות המסכים אני יכול להתהלך בעולם ולסבור שאין אדון הבירה. נפלא. זאת אומרת, לפחות יש לי אפשרות לבנות את האוטונומיה הרוחנית שלי. כל זמן שאינני יכול להיפגש ישירות עם האינסוף. אבל עם הזמן אנחנו קונים מספיק קדושה כדי להסיר את המסכים. אז מה יהיה בסוף? השם לבדו. בלי אלוהים. עם האדם.
בלי מחיצות,
יפה. אז בעולם הזה יותר מזה, שאנחנו במצב שבינתיים המחיצות דרושות לנו, כי אם לא אנחנו קלים, נדב ואביהו יוכיחו, ביטלו את המחיצות, קלו בכך. אז בואו נבדוק מה זה אומר. כן, ראשי, בכלל חושית כבר לא נצטרך אותם, לא נצטרך המזרח חופשית זה בינתיים. אז בואו נצטרך פה להגדים כמה דברים. כמה דברים, להסביר את המסגרת הכוללת של מה שאני. ביום הראשון של בריאת העולם, אנחנו רואים ארבעה שלבים במעשה הבריאה, שהם ציווי, שתיים, ביצוע, שלוש, משפט, ארבע, סיכום. ציווי, למשל, יהי אור, ביצוע, ויהי אור, משפט, ויהי אלוהים את האור כיתו, ויהי אלוהים בין האור ובין החושך, ויתר אלוהים לאור יום ולחושך קרא לילה. סיכום, ויהי ערב, משפט, האם זה טוב או רע? האם זה טוב? ויהי בוקר, יום אחד. כן, ככה תבהיל של הבריאה, שבכל אחד מן הימים כמעט של שיבת ימי בראשית, זה הולך ככה: ויהי אור, ויהי אור, ויהי ערב עם תאור כיתו, אחר כך ויהי ערב, יום פלוני. בבקשה. לא, 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 אין שום קשר, זה לא ימים של זמן, תבחלו בזמן הדברים האלה. אחר כך מגיע מה שנקרא יום השני. בסוף היום השני נאמר ויהי ערב ויהי בוקר יום שלישי. וסיכומו של היום השלישי נאמר ויהי ערב ויהי בוקר יום שלישי. וסיכומו של היום הרביעי ויהי ערב ויהי בוקר יום רביעי. וסיכומו של היום החמישי כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום חמישי. ובסיכומו של יום שישי נאמר ויהי ערב ויהי בוקר יום חמישי.
לא.
ובסמה? כן. ובסיכומו של היום השני היה צריך להיות כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי. ולא כתוב. כן, אבל יום השביעי לא כתוב. למה לא כתוב? כל פעם שמסתיים יום, כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום פלוני. אז היה צריך להיות בסוף היום השביעי שכתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי. שבת. שבת בכלל מוזכר שם. שבת, אבל לא כתוב שבת, נכון? אז מה אם הוא שבת? כל מה חשוב לעשות כלום, הרי כתוב ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. שמה שהוא עשה משהו שם. מה הוא עשה? זאת שאלה. מה?
הוא
היה נסחיל. נסחיל. אני הייתי אומר משהו יותר זהיר ממה שאתה אומר. הייתי אומר שהיום השביעי לא נגמר. לא נגמר. זאת אומרת, יום השביעי זה כל ההיסטוריה האנושית מפרק יום השביעי. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השישי, ועכשיו התחיל היום השני. זה כבר 5,700 ומשהו שנים, שאנחנו בתוך היום השביעי, נכון? אז איזה יום היום? יום השביעי. יום השביעי.
חכים,
האם
יום
השכיני? כן, אנחנו בתוך היום השביעי. כי התורה לא אומרת שהוא יסתיים. הסימן שאנחנו עדיין בו.
והיום
השישה ועד השם נפשר. ודאי. כמה זמן צריך להימשך? לפי רב צינה, הוא יימשך 6,000 שנה.
זה לא
עניין
של
בעצם רובה
כל יום כבשנה,
זאת אומרת,
יום של
הבריאה,
1,000 שנה
הוציאו. ואז יום השביל הוא יהיה לו לא תסתכל בבקשה בספר שמות, פרק כ', מה כתוב שם? כי ששת ימים, אני קורא לך את זה, כתוב שם, כי ששת ימים עשה השם את השמים ואת הארץ. עכשיו, היה צריך להיות כתוב, אני לא יודע, אני לא הייתי כותב את זה, אני הייתי כותב, כי בשישה ימים עשה אלוהים את השמים ואת הארץ, נכון? כן או לא? הייתי כותב בשישה ימים. מה זה כי ששת ימים עשה? צריך להגיד, מה? זה עברית או לא? קודם כל, הוא מדבר עברית קטן. לא חולה חדש, שלושה חדשות באדמה. כן? אז צריך להבין, מה זה? כי ששת ימים, אתה שם לשם, זה לא עברית. לפחות בששת ימים. אבל אני אומר גם בכלל, צריך בשישה. אלא הכוונה, שאם אתה שואל את הקדוש ברוך הוא, תגיד, ממה מורכב העולם שעשית? הוא עשוי מאדמה, הוא עשוי מאהבה, ממה הוא עשוי? כן, הוא עונה, הוא עשוי מששת ימים. כי ששת ימים עשה השם את השמים ואת הארץ. פירוש הדבר, שהיום השביעי שבתוכו אנחנו נמצאים, עשוי מששת ימים. שם ששת אלפים שנה.
זה
לא רק ללמוך. בוודאי שזה הפירוש. אם אתה מבין עברית. אם אתה לא מתפתה להבין את הפסוק לפי הדעה הקדומה שלך, אלא להבין מה כתוב בו, מה כתוב בכתוב, נאמר, כי ששת ימים עשה השם את השמים ואת הארץ. הוא עשה אם כן את השמים ואת הארץ מששת ימים. הוא עשה אותם ששת ימים. כן, בבקשה. אמרת
שגם ביום רביעי, אני לא הסברתי
עוד
מה נעשה ביום רביעי. נכון. זה ביום רביעי. נו? אם נעשה ביום רביעי, ימים,
לא כתוב בששת ימים. לא, כתוב כי ששת ימים.
כי ששת ימים.
זהו, זה לא, זה הבעיה. זה כתוב בששת ימים, אתה אומר, זה פירוש של זמן. זה לא זה. באים להגיד לך, העולם הזה, שהוא היום השביעי, הוא עשוי מששת ימים. מה עם ששת הימים? ששת אלפים שנה. זה המקור לדברי הקטינה, שאמר ששת אלפים שנה, הווה עלמא. שאפשר להבין, נכון? זאת אומרת, האתגר של ההיסטוריה האנושית מתקיים במהלך של ששת אלפים שנה. אוקיי? עכשיו, אם זה כך, אנחנו צריכים לברר מהו הציווי של היום השביעי, מה הביצוע, מה יהיה המשפט בעזרת השם, ומה יהיה כתוב בסוף.
כשאומרים שיש אנשים שיש להם מיליונים, כלומר שנה נמצאו עצמות באיזה מקום,
מה זה קשור לנושא? מה שאתה שואל כאן זה שאלה מדעית.
לא, לא מדעית. יש לנו חשבון של 6,000 שנה של האדם, של בריאתו.
זה לא היום השביעי, מה שאתה אומר. זה לא היום השביעי. אנחנו מדברים עכשיו על היום השביעי. היום השביעי הוא בין 6,000 שנה. וזה מה שמעניין אותנו. מה שדפנה, מה שאחרי, זה לא שאלה תורנית בכלל, זאת שאלה לאנשי מדע. כן? בבקשה. לא, העלמה. היום השביעי הוא בין 6,000 שנה, זה תירוש של זמן. לא יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, זה בכלל לא בזמן. אולי אני אקדים, אני אסביר לכם קצת למה הכוונה. מה זה?
וואי
שוכב. אני רואה שהיית בשיעור. נכון?
וואי
שוכב. אתה רואה וואי? שוכב. נכון? עכשיו, זה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, כל זה. 1, 2, 3. זאת אומרת, היום הראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי. זה לא בזמן. זה מעשה בראשית, זה בתורה. מה שיש פה, זה משהו אחר לגמרי. זה מהלך הזמן. מהלך הזמן, כמה זמן יש ועד תחילת הזמן? הנה מי יורד. אולי מיליארד שנים. אולי 25 מיליארד שנה, מאז המפץ הגדול, האבולוציה, הגיאולוגיה, כל מה שאתם רוצים, תשימו פה. יש איזשהו שלב במעלה הפיזית, וזה חוקר איש המדע, שבו יש מפגש בין היצירה העתידית לבין חלק אלוה ממעל שמגיע ממעשה בראשית. מכאן ואלה מתחיל העלמה. עלמה שרק פינה מדבר עליו. כל מה שלפני זה חכמי הקבלה לומדים, זה אנשי המדע. או, לא חייב להיות כל קשר בין הדברים. אתה לא. כך שכל זה לפי העיקרון הפשוט, שתורה איננה עוסקת במדע. אתה רוצה לעשות במדע? שאלי תשאר במדע. מי? נו, אז מה שאפשר השאלה?
אני תמיד אדם מיני
זה בכלל לא שייך לקדם ולא קדם. זה דבר שלא בזמן. אתה יכול לדבר על מציאות שהיא לא בזמן, שהיא קדמה או לא קדמה? נכון? דיבר על בריאת
העולם באיזה
שלב? בריאת העולם? בשנת אחת.
מספר 7?
פה. זה בריאת העולם. ולמניין שאנו מונים פה, ולמי אורה. בנה
ותיקולן.
כן, יש מפגש, תעודה שאנחנו פה.
לא
לחצת
את הראשון?
אני יודע, יכול להיות אולמי גנפיקוס. וכדומה. אז זה עלמה. אז אומר לך הפתינה, העלמה הזה הוא ששת על הסיבה. אתם לא? עכשיו, אנחנו צריכים לבדוק. מה הטיבוי של היום השני? מה הביצוע? מה המשפט? מה הסיפור? אז זה מה כך? הטיבוי, אני מקצר כדי לחסוך מכם זמן. הטיבוי זה קדושים תהיו. הביצוע יבוא יום שיהיה כתוב בתורה ויהיו קדושים. והיה אלוהים איתו, והיה הערב, והיה בוקר, יום השביעי. ועד יתחיל, מה זה יתחיל? היום השביעי. ברור. אנחנו עוד לא יגענו לזה, אנחנו מקווים שזה יהיה כתוב, והיה אלוהים איתו. אז אנחנו יכולים להגיד, והיה דפקטיבי, והיה אלוהים איתו. לא כדאי. אנחנו מקווים שיהיה כתוב, והיה אלוהים איתו. בערב, בבוקר, במשמעות. אז זה המשמעות של הסרת המסכים. כי המסכים בעולם הזה הם מסכי הטבע. מה מאפשר להסיר את המסכים? תוספת הקדושה. ככל שקונים יותר קדושה, כך אפשר להסיר יותר מסכים. ואז אפשר לבטל שם אלוהי ונסגר השם לבדו. ואז העולם השביעי, העולם של היום השביעי, חרב. נסגר זה מצודה שבה אדם מסתתר, נמצל. אז ונסגר השם לבדו אחרי שהאלילים קלים יחלו, ונסגר השם לבדו. כן.
והיו קודמים של
הדעה,
לא תמיד זה מה
שהקדוש ברוך הוא
ציווה
אותו, עושה מה שהוא רוצה. נכון. עכשיו,
אתה
מתפלל במהלך. נו, צפוי שזה לא יהיה כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה, מה זמן? לא נהיה
קדושים.
נהיה קדושים, איך שהוא. כן? במקום, אולי במקום ויהיו קדושים יגדו וייחן. בסדר? מי הם יחדו? וייחן. זה כאילו, מעין. כן, מה אתה אומר?
מה אמור להיות
ביום השמיעי? יש מקום שבו אפשר לבקר, ושם לראות הקדמה של יום השמיעי. יש מקום כזה, בית המקדש. כי כתוב מפורש בפרשת שמיני בספר ויקרא, שביום חנוכת המשכן, ויהי ביום השמיני, קרא משה לאהרון ובניו. זאת אומרת, יום השמיני התחיל במקום אחד בכדור הארץ, הוא איזה מין שגרירות של היום השמיני בו הזה, איזה מין שתל של עולם אחר, שאם אתה נכנס אליו, אתה יודע מה מתהווה ביום השמיני. עכשיו, מה ההבדל באמת בין תעודת היום השמיני לתעודת היום השמיני? בששת ימי המעשה, ששת ימי בריאת העולם, מי עבד שם? איזה שעובד? מה עשה הנברא? שום דבר. ביום השביעי מי עובד? השביעי, האדם. וביום השמיני? שני מנחים. מסתכלים אחד בפנים של השני באהבה. שהרי כתוב, והשלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדון. זאת אומרת, ההסתכלות בפנים, ראיית הפנים, זאת היא החוויה המיוחדת של, של העלייה למקדש. והגמרא אומרת, כשם שבא לראות, כך בא לראות. זאת אומרת, זה מה שעושים האוהבים, כשאין להם מה לעשות. הם מסתכלים אחד בפנים של השם. אבסוד. בגלל פנים אל פנים דיבר השם עם אחר. עבודת הקורבנות זה הצד של הקביעות. כי הרי הקורבן הוא, באופן בסיסי קורבנה תמיד. אין שינוי. ולכן גם אפילו שבת אין בבית המקדש. מכירים קורבנות גם בשבת. כן.
יש לי שאלה. אמרת שמסתכלים פנים אל פנים מול הקדוש ברוך הוא.
נכון.
אבל כתוב לנו מי שרואה את הקדוש ברוך הוא מול
זמן. לא בדיוק כתוב כך. כתוב לא יראה לי האדם בחר. כן, חיי העולם הזה. חיי העולם הבא, אנחנו כבר עולם אחר.
אה, טוב, זה
אנחנו נבוא לכם. אנחנו מציאות אחרת, יום השמיני. יום השמיני זה מעל. זה מעל הכל.
אנחנו
קוראים
בשלב
ביניים. נכון, אנחנו בשלב ביניים. ההיסטוריה. אפשר לומר, אם ככה, שההיסטוריה שאנחנו אותה עוברים עכשיו, היא בעצם פרה-היסטוריה. זאת אומרת, אנחנו עדיין קונים את התנאים הנדרשים, אנחנו יוצרים את התנאים הנדרשים להיסטוריה נורמלית. היסטוריה שבה יש יחס ישיר בין הבורא לבין הנברא. יש התגלות. בינתיים זה רק לפרקים קורה, וזה רק במקדש. ולכן, מדי פעם, המקדש גם חרב. למה המקדש חרב? כי הטבע דוחה גופים זרים. המקדש זה גוף זר בעולם הטבעי שלנו. כך מסביר המהר"ל בנצח ישראל, שהטבע מתקומם נגד הופעה נבדלת ממנו. לכן הטבע מדי פעם מחריב את המקדש. ולכן אין פלא גם שהמקדש הולך ומשנה את צורתו במהלך ההיסטוריה. המשכן הפך להיות מקדש ראשון, שהפך להיות מקדש שני, שיהפוך בעזרת השם להיות בית שלישי. זה. כל פעם יש יותר ויותר הופעה של העולם העתידי. זאת המצווה היחידה שלפי ההלכה משתנה. אתם ברור? מה? מבחינה מסוימת הוא פחות מבית ראשון. מבחינה מסוימת הוא יותר מבית ראשון. אומר הרמב״ם, יש בבית שני כמה אלמנטים של בית המקדש השלישי של יחזקאל. יש ככה וזה הרבה. הבית שני הוא הרכבה. הוא הרכבה של בית ראשון ובית שלישי. חוליית ביניים. נכון, אז יש מצד מה? מצד זה. בנצח ישראל מסביר המהר"ל שיש צד לומר שבית שני נמוך יותר, ועל דרך הפשט. אומר, על דרך הנסתר, יש מעלה יתרה בבית שני, שכל כוחו היה מכוח האומה ולא מכוח השרת השכינה שלו. כוח האומה זה כוח, כן, זה מכוח האומה. כוח האומה זה מה שנקרא חוצפה דעקבתא דמשיחא. זה שאומרת הגמרא, חוצפה אפילו כלפי שמיא נהניא. מה? מה זה חוצפה? חוצפה זה הרגשה העצמית. אני לא צריך סמכות, אני מעצמי. מקור האורה.
בסדר, להלכתי לתת בהגלות,
ממה
שקרה,
זה אותו דבר, גם פני הדור כפני הכלב. זה אותו דבר, גם פני הדור כפני הכלב. מה זה הכלב? כלב זה בהמה, זאת חיה חשופה, נכון? כן או לא? כתוב, שלושה חשופים מהם, ואחד מהם, הכלב בחיות. כן, ענה כלבים לחציפים. כן? ומהי שירת הכלב בפרק שירה? כלבים, איזה, מה שירה הם אומרים? אומרים בואו, נשתחווה ונכרע ונברכה לפני השם עושה. זאת אומרת, שדרך החוצפה של הכלב יש רצון עמוק להגיע לקבלת יראת שמיים אמיתית ולא מזויפת, שאיננה באה מקבלת הסמכות, אלא מתוך התגלות הצד האלוהי הפנימי שלי. זה השורש של החוצפה והתגלות שלי. מובן? כך שאפילו מושג כבוד השם הופך להיות מושג קטן מדי. איך אומר הרב באורות התשובה? בפרק ד', זוכר? מה? אל תעשה לי פתח. בפרק ד', אומר הרב, קודמת לכל מיני תשובות שהן באות אחריה היא התשובה אל כבוד השם. אף על פי שבהתרחב האור המושגים מתעלים עד שהתוכן של כבוד עם כל רוחבו קצר הוא מאכיל את השטף הגדול של אורות התשובה, שתמצית מקודם יקר מחוכמה ומכבוד. כלומר, הכבוד זה גם דבר נפלא, כן? אתה עושה את הכל למען כבוד השם, גם זה כתב. כשהמושגים מתרחבים, מושג הכבוד כולל בקרבו את מושג הסמכות, וזה שוב הקטנה של החיים. וזהו יסוד התשובה, שאורו יגלה בעי כבדה נמשיך. איך? על ידי החוצבה. ויכלול בקרבו את כל אורחות התשובה הקטנים ממנו שכולם בו כלולים. באורו הגדול, בראשית התפרצו, כשאור התשובה הזה מתפרץ, נראהו כאילו דוחה את האורה הקטנה. כל הערכים הקודמים נעלנים. ובני פריצים קמים ומתנסים להעמיד חזון ונכשלים. אבל הכישלון לא בא, כי אם ישוב להיגלות בכל סגולותיו העליונות והתחתונות, גדור פרצי ובן פרצי ומחדת לקוד שושן. מובן? פה היינו. אז זה מה שאומר כאן רב קטינה. אז מה זה חד חרוב? הרמב״ם במורה נבוכים מסביר מה זה שהעולם יחרב? יחרב ממלחמות. לא יהיו בו יותר מלחמות בעולם. נשאר. זה יחרב. עכשיו, למה זה לוקח? מה?
יבש.
לא מעניין את זה. נכון? טוב, יקראו סיפורים מצוירים על מלחמות. יש הרבה. טרזן יקראו. תניא כבתי דרב קטינה. שנינו יש ברייתא כדעתו כשרב קטינה. מה כתוב בברייתא? כשם שהשביעית משמטת שנה אחת לשבע שנים, כך העולם משמט 1,000 שנים לשבעת 7,000 שנה, שנאמר ונשגב השם לבדו ביום ההוא. אז לפי הפירוש הזה יוצא שזה כבר מחזוריות קבועה. כלומר, יש יחידות יחידות של 7,000 שנה. יוצא לפי זה שהאדם הפרטי היחיד צריך לעבור מהלך של 7 ימים כל שבוע כדי להשלים בקרבות התהליך הטבעי ולהיפגש עם יסוד הקודש שלו, נכון? אז היחיד שובת פעם ב7 ימים, זאת אומרת ביום השבת. האומה זקוקה ל7 שבועות, נכון? 49 יום של ספירת העומר. הארץ זקוקה לכמה? 7 שנים. 7 שנים. החברה זקוקה ל-49 שנים. העולם זקוק ל-7,000 שנים. והעולמים, ריבון העולמים, עשרים כמה בשביל העולמים? 49,000 שנה. זאת אומרת, כל 50,000 שנה, עד יש לנו 1,050, כלומר בשנת 50,000, 51,000 בעצם, עד בזה אנחנו מסיימים מחזור אחד של היסטוריה. אז זה, כל זה מחזור. כמה מחזורים כאלה יש? 50,000 שנה.
לא, 7.
הגמרא במסכת עבודה זרה דף ג עמוד ב שואלת מה עושה הקדוש ברוך הוא בלילה. תספר מה הוא עושה ביום. 3 שעות דן את כל העולם, 3 שעות יושב עם כיסא רחמים, 3 שעות לומד תורה, 3 שעות משחק עם אלגיתן שנאמר דיביתן זה יצרת לשחק עם היה שזה מה ומה בלילה הוא עושה. אז יש שתי תשובות בגמרא. תשובה אחת אומרת הוא עושה מה שעושה ביום. תשובה שנייה, הוא רוכב על כרוב קל שיש לו וטס ב18,000 עולמות שיש לו, שנאמר רכב אלוהים ריבותיים אלפי שמען. ריבותיים זה 20,000, אלפי זה 2,000 שמען שאלה, כלומר להוריד מ20,000 2,000 ריבותיים אלפי שמען. מה זה הלילה? ויערה ויבוקר, נכון? וכל פעם שיש עולם חדש, יש לילה שקודם להוויה, נכון? היעדר קודם להוויה. אז מה פירוש הדבר? מה עושה הקדוש ברוך הוא בלילה? כמה פעמים הוא מחדש את עולמו? זאת השאלה. אז מה עוד? 18,000 פעמים. כלומר, אם תיקחו 18,000 כפול 50,000 900 מיליון שנה, זה אפשר לומר, זה ההיקף הכלל היסטורי היותר. איפה אנחנו בתוך כל זה? ואיזה שמיטה מן השמיטות אנחנו עכשיו? כן, זה מזה שיטות שונות, אצל חכמי הקבלה בנושא הזה, כן, הארי, החסידי, וכאילו, זה סיפור שלם. איפה אנחנו נמצאים בדיוק בתוך כל המהלך הזה? אבל זה אומר שיש משמעות הרבה יותר רחבה מהקבלה למהלכים ההיסטוריים הקטנים שבתוכם אנחנו נמצאים. אם אנחנו נוסיף לזה בכלל את הנתונים שהמדע היום חושף בהם, של מיליארדים של שנים, אז זה עוד יותר לבד. בוא יותר
מיליארד.
אבל אין קשר. אתה יודע, אתה יודע. אבל אני יודע שיש מקף היסטורי כזה שאפשר לכנות אותו על דרך משל, אני לא יודע בדיוק איך לאכול את מספרים כאלה, שאומר שאנחנו נתונים במהלך כולל שהיקפו הכולל הוא 900 מיליון שנה. אז זה מה שכאן הגמרא אומרת, זה מה שהגמרא אומרת בזה בעדינות. מה? למה
הסתבכת?
זה לא נראה? זה רבנו בחיי אומר את זה בפרשת ברלותך. הנה, זה לא המצאה שלי. רבנו בחיי, בר אשר, תלמידו הגדול של הרשב"א. כן, הוא גם תלמיד תלמידו של הרמב"ן. אז זה עכשיו בסדר, מותר לו להגיד את זה.
זה לא נראה כאילו
שזה
כאילו שזה...
למה? הוא אומר לך את האמת. הנה, מה אומר לך רב תינה? כן? הוא אומר לך, כשם ששמיטה משמטת לאחת לשבע שנים, כך העולם משמט אחת לשבעת אלפים שנה. הרי מה כתוב בעצם בתורה? תסתכל טוב טוב בפרשת אמור. בפרשת אמור כתוב ככה: אלה מועדי השם מקראי קודש אשר תקראו אותם במועדה. כלומר, התורה מגלה לנו את סדר הזמנים. ואז אומרת ששקיימים תעבור ועשה לו מלאכת אחר ולא משמי שבת. אחר כך היא אומרת: וספרתם לכם שבע שבתות. ואחר כך אומרת לכם, בפרשת בהר כבר, היא ממשיכה ואומרת: כל שבע שנים. ואחר כך הוא ספרתם שבע שנים שבע פעמים. למה שזה ייפסק? וזה מה התורה רוצה לומר בזה? היא נותנת לך מפתח כולל להבנת תהליכי הזמן, נכון? אז למה שזה ייפסק? מה שמפתיע אותי, למה שזה רק 900 מיליון? למה זה יותר? זה בדיוק זה מה שצריך לדבר. למה 18,000? זה בכלל לא הסבר? מה? סליחה. כן, אבל כל פנים היגיון יש בדבר. כלומר, אתה אומר, זה לא שכלי, ההפך. אם אתה מנתח בצורה אובייקטיבית את מה שהכתוב מוסר לך, אין לך כל סיבה לא לחשוב את זה. ולכן באמת בסוף פרשת בהר כתוב משהו מוזר מאוד: את שבתותיי תשמור ומקדשי תיראו, אני אשר. מה זה תקוע שם בכלל? מה זה שבתותיי? תגיד, את שבתי תשמור. שבתותיי, כל השבתות תשמור. ואז מה יקרה? בסוף, ומקדשי תיראו. המקדש, יום השמיעי, נכון? הכל ברור. מה אתה אומר?
אחרי כל שבע שנים,
לא
יודע, אולי מקדש שבתות שכן,
יש שני מקדש.
נו. שני מילה, אין חיבור.
אין חיבור. נכון. איך לספור את זה בדיוק? אם אתה רוצה להוריד כמה אלפים, זה לא תוריד, מה אכפת? זה מחלוקת רבי יהודת חכמים, איך לספור את שנת היובל. אם מבחר לחמישים או... כן, אפשר לספור ככה, אפשר לספור ככה. אגב, יש ספר חיצוני, בספרים החיצוניים, נקרא ספר היובלים. מכירים אותו? זה ספרים החיצוניים, אתה יודע מה זה או לא? תנ"ך, אתה יודע מה זה? כן או לא? התנ"ך זה הספרים הפנימיים, ויש ספרים, הם נקראים ספרים החיצוניים, שכתובים בסגנון תנ"כי והם לא בתנ"ך, נכון?
כמו
החשמונאי למשל. הנה, זה כתוב בנצירה יהודית, חשמונאי, טוביה, צוות השבטים, עליית משה, כל הספרים האלה, כן? כשהגמרא אומרת, המשנה אומרת, הקורא בספרים החיצוניים אין לו חלק לעולם הבא. מה? אז זה הקורא. לא מי שלומד אותה. מה קורה? זה קורה. קורה שעושה אותה מקרא, זה הכוונה. שאומר שהם חלק מן המקרא. כן? זה כמו שאמרו, אם רגיל לקרות קורה, רגיל לשנות שונה. כן? אז הקורא בספרים החיצוניים שמתייחס אליהם כנקרא. זאת אומרת, באחד הספרים החיצוניים כתוב, יש ספר, פה נקרא ספר היובלים. שהוא אגב ספר לא פרושי, כנראה ספר שנכתב על ידי הצדוקים. כן? לפי כמה שיטות שיש שם בלוח השנה, זה רואים שזה לא השיטה הפרושית. אז שם הוא מסביר את כל ההיסטוריה כולה כבנויה על יובלות. יובלות של 50 שנה. זה המחזוריות ההיסטורית. כן? יש גם משהו מזה בגמרה שלנו, כן? גם כן, הגמרה בכמה מקומות, למשל בעמוד הבא, דנה בהיסטוריה, מהלך ההיסטוריה, על פי יובלות. כן. אז בואו נחזור לברייתא. תניא כבתי דרב קטינא. כשם שהשביעית משמטת אחת לשבע שנים, ככה העולם משמט אלף שנים לשבעת אלפים שנה, שנאמר, ונשגב השם לבדו ביום ההוא, ואומר, מזמור שיר ליום השבת. מה זה יום? השבת. זה להגיד מזמור שיר לשבת. אני יום השבת. לא, זה לא, תגיד, יום השביעית. לא מצאנו למשל הביטוי יום השבת, אלא זאת אומרת, יום שהחידוש שלו זה שהוא יהיה כולו שבת. מה זה יום? אם כן, זה אלף שנה, כולו שבת. אנחנו לא עברנו את השבת הזאת.
אנחנו עכשיו נקרא את השבת.
האלף השביעי, נכון. נכון. אנחנו רוצים, יש לנו אתגרים חדשים, נכון. אנחנו לא קופאים על שמרנו. אז מה השאלה עכשיו? נכון, אבל אז יהיה יותר טוב. אחרי שבעת אלפים. כן? כן, אור. ואומר, כי אלף שנים בעיניך, כי יום אתמול כי יעבור. כאן הוא מוסיף דבר חדש. מה זה כי אלף שנים בעיניך, כי יום אתמול כי יעבור? זה מסביר לנו עוד איזשהו סוד והבנת תהליכי ההיסטוריה. הקו הזה הוא תיאור סמנטי של הזמן. לפי מה שאמר לנו הרב קטינא, העולם הוא בין 6,000 שנה. למה? כי אלף שנים בעיניך, כי יום אתמול. מה זה יום אתמול? אבל איזה אתמול? תגיד, כי אלף שנים בעיניך, כי יום. מה זה כי יום אתמול? כי זה אתמול. לפני ה-6,000 שנה, מה יש לפני ה-6,000 שנה? יש מעשה בראשית. עכשיו נתגלים משהו חדש, משהו. אתם זוכרים, הסברנו שהרי כל זה נקרא היום השביעי, נכון? יום השביעי. ומעשה בראשית, נתגל זה נכון? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, נכון? זוכרים את זה או לא? עכשיו יש לנו סוד שגילה לנו, שגילתה לנו הברייתא. הברייתא אומרת גם, אתה רוצה לדעת מה יקרה כאן, תסתכל מה קרה. אלף שנים, כי יום אתמול. מה שקורה ביום הראשון, משנת אחת לשנת אלף, זה מה שקרה פה ביום הראשון. אתה רוצה לדעת מה קורה מאלף עד אלפיים? תסתכל מה קרה ביום השני. זה חלק מזה, שהיום אנחנו ביום השישי, באלף השישי שבתוך היום השני, אנחנו בעצם מעתיקים את מה שקרה כאן. כאן, נכון. מה? אנחנו היום השתקפו בהיסטוריה של מעשי בראשית המתקים. מה קרה למשל באלף השני? היה מבול. מה קרה באלף השני? המאורע המרכזי של האלף השני.
האלף השני
קרה המבול. ביום השני מלאת את המנה. טוב, בקיצור, מה קורה ביום השישי? כל רגע, למשל, בתי המקדש, באיזה אלף הם
השני?
באלף השלישי. באלף הרביעי. יהי מאורות, תרקי השם. שני מקדשים. בית ראשון, בית שני, היו בעלי חרבית. טוב, עכשיו בואו נחזור למה שקורה היום. היום אנחנו באלף השישי, נכון? אז זה השתקפות של היום השישי. לכן, למשל, עכשיו אנחנו ביום שישי אחרי הצהריים, נכון? ונאמר, היום קצר ומלאכה מרובה והפועלים הקטנים ובעל הבית רוחץ. מאיזה יום הוא קצר? כל הימים הם מסודר בשבוע. אז אני מפרשים אותו. היום הקצר זה יום שישי אחרי הצהריים. כי המלאכה בו מרובה במדבר. והפועלים הקטנים ובעל הבית הקדוש ברוך הוא זוכה. והכל מתוקן לסעודה. זאת אומרת, שאנחנו כבר רואים מזה כמה 150 שנה בערך, שהתהליכים ההיסטוריים הולכים ומאיצים את עצמם. יש עלייה דמוגרפית שלא הייתה כמותה, טכנולוגית, פילוסופית, חברתית. כל העולם השתנה תוך 150 שנה. למה? כי אתה במטבח יהודי ביום שישי אחרי הצהריים. אז הכל לא יתנו. תהליכים הולכים יותר ויותר. אני רוצה לשאול
מה שקראת ולשאול כמי ברשית, אבל מה שקראת.
זאת אומרת, השוואה שעתיקה למה שאנחנו נמצאים,
אנחנו
יום שישי אחרי הצהריים. בוא נבדוק. גם להרגיעות
שלנו
ביום שישי אחרי הצהריים. אנחנו מדברים על המציאות של יום שישי אחרי הצהריים. בסדר, נכון, אבל תגידו שזה אותו דבר. בוא נבדוק. מה קרה אז? יום שישי בעוד הגדלה. שעה אחרי הצהריים. בוא נבדוק. זה יום שישי שנוגע את העולם. הגדלה. חציו לילה. כלומר, 12 שעות לילה. 12 שעות יום, נכון? אם אתה תחליט לשים לב במהלך ההיסטוריה, אתה תראה שכל פעם, כל התקופות של 500 שנה הראשונות של כל אלף, לא קרה בהן. תבדקו, אני בדעתי. בהיסטוריה, כל פעם שקרו מאורעות משמעותיים, זה בחצי השני של האלף. כלומר, ביום, לא בדעת. עכשיו יוצא שאם אנחנו נעתיק את זה לאלף שלנו, זה שנת 5001. וכאן שנת 6000. תוסיפו פה עוד 500 שנה, 5000, 500, נכון? ואחד. שנה אחר כך גירוש ספרד. גירוש ספרד, ישנם 5000. כן, גירוש ספרד, גירוש ספרד היה פה. באמצע הלילה, בחצות. גירוש ספרד היה בחצות לילה. בזמן שלפי המקובלים מתחיל האור. לפני כן
לא קרה
שום דבר לביניים. מה? לפני כן לא קרה שום דבר לביניים. מה קורה להם ישראל? גם בעולם הקורא של רבי. מה טוב? מה זה קשור לביניים? אז זה עשה תשעה. הלאה. מה? מה זה משנה עכשיו טוב? עכשיו, בשנת 5501, הגאון מווילנה היה בניסוי. הוא אמר שהוא באותו ובאותה שנה נכנס בו נהורה למשיח בן יוסף. האור, כמו שאנחנו עושים את היום. עכשיו, אם תחלקו את השעות האלה, זה 12 שעות, נכון?
היום
זה שעשי, ואתה רבם.
שום דבר.
זה שום דבר.
זה
שום דבר. במחשקים או שיבנים, אתם יותר עולם, זה תלמידו את הדבר. מה הם עשו? הם למדו, הם גאונים, שינו משהו בהיסטוריה. מאורות הגדולים בחושך. יש פעמים
בלילה.
מה עכשיו, מה שזה קורה? בלילה, אבל אתה יודע, לא רואים. אז יש תהליכים תחת את הקרקעים. זה לא רק תהליכים גלויים. 12 שעות של יום. אומרת הגמרא במסכת יומא. ביום הראשון הוסבר הפרעה של האדם הראשון מכל העולם. זה אמרו, זה בשעה הראשונה של יום שישי. הוסבר הפרעה מכל העולם. בשעה השנייה גיבל עפרעה. שלישית, נמתחו איבריו. רביעית, נופחה בו נשמה. חמישית, קם על רגליו. חמישית, קם על רגליו. אין כמה כתוב בזמן. חמישית, קם על
רגליו.
זה יוצא שנת 5708, שהיא הקמת מדינת ישראל. מה? לא שמעת על המנדט הבריטי? נשמה את חז"ל הכוונה חיים. נשמה של דברים. זאת אומרת, נוכל בו נשמה, גם הרב קוק חייב.
עכשיו, חצות שישית קרה שבות, שמיעית, עכשיו אנחנו אגב, אני אמרת את האמת, משנת תשן, אנחנו בשעה השמיעית, נכון? מה קרה בשעה השמיעית? אמרו חזר, נזדבגה לו חווה. נזדבגה לו חווה. לאדם הראשון. כן? מה זאת אומרת? איך זה התחיל? אני אתן תרדמה, נכון?
בהתחלה אבל קראו לה אישה, לא?
נכון. וזה התחיל עם תרדמה. נכון? שימו לב שזה כבר 10 שנים, שהחברה הישראלית נמצאת במשבר של הפוסט-ציונות.
כן?
פוסט-ציונות. אנחנו מתרדמה.
מצוינת.
מה? אז מי שהסתכל על אדם הראשון אז כשהוא נרדם אמר יש נסיגה בתהליך הבריאה. עד עכשיו הגענו לאישיות בעלת הכרה ושכל, עכשיו הוא נרדם, אז כל מה שהיה הלך ונעלם, כן? כי לא מבינים שעכשיו הקדוש ברוך הוא עובד על ניסור. יש לנו היום שני מסורים חשובים, מסור אחד שמבדיל בין התורה לבין העם, ועוד מסור אחר שמבדיל בין הארץ לבין העם. יש לנו מסור בין העם לתורה, קוראים לזה בגץ. יש לנו מסור אחר בין העם לבין הארץ, קוראים לזה שס. שני המסורים האלה עובדים מצוין. הם חלק מתהליך נדרגלו חבר. אז הכל טוב.